אנחנו עכשיו עסוקים בפרק שמדבר על הקשר בין היחיד בישראל לכלל, ויש פה עכשיו שני סעיפים אחרונים שמדברים על נושא שאני לפחות אדבר על מה ש... כל מה שאני אדבר, אני אדבר על זה מבחוץ. כלומר, אני לא אוכל להגיד לכם את זה מניסיון אישי, כי אני לא מכיר מה זה רוח הקודש מניסיון אישי. אז אני אדבר על כל מה שאנחנו נקרא עכשיו. זה הרב כתב את הדברים האלה מבפנים. ואני מניח שיש אנשים שיוכלו ללמד אתכם את הסעיפים האלה מבפנים. אבל אני לא יודע להסביר את זה מבפנים. אז נלמד, נראה מה אנחנו יכולים להוסיף על זה. אולי מישהו ממכם יהיה מוכן להסביר את זה יותר. טוב, סעיף ז' וסעיף ח' שניהם אומרים את הדבר הזה ש... הקשר בין היחיד לבין האומה קשור לתופעה הזאת של רוח הקודש. אז בסעיף ז' הרב כותב את זה בצורה מאוד קצרה, כעובדה כזאת, על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. זה סעיף ז'. ובסעיף ח' יש פה סעיף שהרב מרחיב הרבה יותר, מסביר הרבה יותר. יכול להיות שסעיף ח' הוא מדבר, זה רק הרחבה של סעיף ז', יכול להיות שסעיף ז' מדבר על משהו אחד, וסעיף ח' מדבר על משהו אחר, אז נקרא את סעיף ח' גם. רוח הקודש באה דרך כנסת ישראל, אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. החפץ של האידיליה האלוקית היותר גבוהה לגשמה בחיים ובמעשה, בחיי החברה והאומה, ולהרגילה בהתנעת הציורים התמידיים הולכים ושותפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם, ולהרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון עד שמצד רוב פיתוחה ושכלולה היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב, באור החסד והגבורה, חוכמה ושמחה, עדן ואהבה, ומתוך שלמות בעניינה ומלאומה היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה, והיא מתנשאת תמיד לעומתם. וכשם שהחפץ העליון האלוקי השאוי בכללות האומה נותן מכוחו את עוז רוח קודשו על היחידים המתקשרים אליו, כן גם כל יחיד המתקשר בתכונה האלוקית בטוב ומוחלט, במוסר טהור וכללי המחוזק בדעה ושכל טוב, לפי אותה המידה שהוא משתוקק להעלות את נשמת האומה כולה לרוממה לסווגה, כן הוא פועל וכן הוא מחזק אותה ומוציא אותה מתעלומת הכוח אל הפועל, אל אור הפועל. כל העוסק בתורה ובמות חסידים מתפלל עם הציבור, אמר הקדוש ברוך הוא מעלה אני עליו, כאילו בדען לי לי ולבני מבין אומות העולם. טוב. אז זה שני סעיפים שמדברים על איך רוח הקודש נוגע לעניין הזה של קשר בין היחידים לבין הפרט. כשבסעיף ז' הרב אומר באופן כללי שזה מגדיל את הקשר בין הפרטים לבין הכלל, ובסעיף ח' הרב מפרט את זה יותר. איך נוצר הקשר? הקשר נוצר כי מדרגת רוח הקודש באה אל היחידים דרך הכלל, ויש גם אור חוזר. ברגע שיש מדרגת רוח הקודש אצל היחידים, זה חוזר אל הכלל. כלומר, הרב מאוד מאוד מבליט את העניין הזה שמדרגת רוח הקודש באופן כללי, כלומר, מדרגת רוח הקודש היא מאוד קשורה לכלל. כלומר, יש דברים שהם לא קשורים דווקא לכלל. יש הרבה מדרגות בחיים שהן לא קשורות דווקא להופעת הכלל. חוכמה. לא כתוב עד מקום שהחוכמה נמצאת דווקא בכלל ולא אצל היחיד. חוכמה נמצאת גם אולי באוצר הכלל וגם אצל היחיד. בוודאי, תמיד אנחנו נגיד שמה שנמצא אצל הכלל זה נמצא במדרגה יותר עליונה, יותר אלוקית, יותר שלמה מאשר אצל היחיד. אבל אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שהתכונה הזאת של החוכמה היא נמצאת רק אצל הכלל. ואנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שהתכונה של הגבורה היא נמצאת רק אצל הכלל. כן? אולי אפילו באיזושהי מידה הגבורה היא תכונה שהיא יותר נמצאת אצל היחידים מאשר אצל הכלל. לעומת זאת ברוח הקודש אנחנו רואים שהתופעה הזאת של רוח הקודש היא תמיד קשורה אל הכלל. וגם כשיש רוח הקודש אצל היחידים, נראה ברב שזה מתחיל מ... שזה תמיד בא דרך כנסת ישראל. כן, זה ה... זה מה שהטענה קודם כל הראשונה שאנחנו יכולים להוציא מהסעיפים זין ח' שהעניין של רוח הקודש זה תמיד הבסיס של רוח הקודש הוא נמצא בכלל וזה מופיע גם אצל היחידים אבל או דרך כנסת ישראל או כמשפיעים על כנסת ישראל אבל זה אף פעם לא נותח מהכלל וזו תופעה שהיא במהות שלה כנראה קשורה להופעת הכלל. זה דבר אחד שאפשר להגיד מהסעיפים האלה. עוד לא אמרנו שום דבר. אתה רוצה להסביר או משהו? אני שואל. כן. בסקרות הקודמות
אמרנו שכל השפעה רוחנית של אדם מגיע דרך כנסת ישראל. מה זה כרוך הקודם? אמרנו שהקשר של היחיד לכלל זה קשר שהוא מקבל ממנו את עצם המהות.
נכון.
עצם המהות זה שואל כל אדם נשמע את הכל. אז לא אדם ברוך הקודש, כל ההשפעות הרוחניות.
אבל יש השפעות רוחניות שהן זה לא המהות. חוכמה זה צריך להיות קשור למהות בשביל להיות חכם.
אז מה זה המהות?
מה?
אז מה זה המהות? מהות זה רוח הקודש?
לא, אמרנו. אמרנו שמה שהיה... לא אמרתי שפה רוח הקודש זה המהות. אבל יכול להיות שמה שאתה אומר זה אולי כן מסביר את זה שלמה רוח הקודש קשור באמת דווקא לכלל. אבל אז הסברנו את הפסקה שמה ש... כל הופעת חיים בעולם הזה, יש את עצם ההופעה ויש את הלבושים שלה. והחוכמה יכולה להיות לבוש, שלא חייבת להיות דווקא עצם ההופעה. המהות זה עצם ההופעה, והדבר שהוא לא מהותי זה הלבוש של המהות. טוב, עכשיו, מה זה באמת, עכשיו, זה דבר ראשון, דבר שני. שהסעיף הזה זה באיזושהי בחינה ממשיך את סעיף אב, אבל זה ודאי לא הנושא של סעיף אב. בסעיף אב דיברנו על הקשר שנוצר בין היחיד לבין הכלל דרך הרגשת השלמות, דרך הערצת השלמות. אבל דבר אחד זה בוודאי המשך של הסעיף הזה, שכל הפרק, הדרך המלך, זה כבר מה שהסברנו, שדרך המלך בנושא הזה של קשר בין היחיד לבין הכלל, אמרנו שבספר מסילת ישרים, הוא בנוי בצורה כזאת שהשליש הראשון שלו, החלק הראשון שלו, הוא לא קשור בכלל לעבודה שקשורה לכלל. הכל זה עבודת היחיד. עד סוף מידת הנביאות, מדובר על עבודת היחיד. מאחרי מידת הנקיות, אנחנו מתחילים על מדרגה שהלב של החלק השני, של החלק השני זה מידת החסידות. והרב הסביר, ושם אנחנו רואים שגם הרמח"ל הזכיר שעבודת היחיד היא קשורה לקשר אל הדור. לרצון לתקן את הדור, והרב את הנושא הזה מאוד מאוד פיתח. רוב פרק ב' הוא פיתח את הקשר בין היחיד לבין הכלל, מצד מה שהיחיד, האומה הישראלית, היא באה להביא לעולם, לגאול את העולם מכל ה... רוע שיש בו ובא להביא טוב לעולם והיחיד הוא שותף וכן וכשהיחיד הוא שותף למגמה הזאת של האומה ולוקח את האחריות המשותפת הזאת שזה הייעוד של עם ישראל כן להיות, להביא ברכה לעולם, לגאול את העולם מכל הרוע שיש בו, ואדם הוא קורת ברית עם האומה ביהוד הזה, והוא נהיה חלק מהיהוד הזה, זה מה שיוצר את הקשר בין היחיד לבין האומה. זה היה רוב הפרק. ושלושת הפסקאות האחרונות הן באות ואומרות שהקשר בין היחיד לאומה הוא לא נובע מהאחריות, המשותפת מהייעוד המשותף, אלא הוא נובע מ... אני הייתי קורא לזה מהחלק השלישי של מסילת ישרים. החלק השלישי של מסילת ישרים הוא כבר מדבר על מדרגות יותר עליונות, יותר אפילו מהחסידות. חסידות זה הרצון הגדול של הבן אדם לעשות טוב לשם שמיים, כן? לעשות חסד עם כולו, לשפע של חסד, שפע של טוב להופיע בעולם. והמדרגות האחרונות, החלק האחרון של מסילת ישרים, הוא כבר מדבר על, על מצב כזה שהאדם ממש הוא נהיה חלק ממלאכי מעלה כזה, חלק מהאנשים העליונים שכבר החומר לא יכול להטעות אותם, כן? זה בוודאי, החומר הוא לא יכול להטעות אותם. ואנשים כאלה שלא רק שהחומר לא יכול להטעות אותם, אלא שהם, הם בוודאי אנשים שהם מלאים כל הזמן ברצון להוסיף ולעשות טוב בעולם, אבל עוד יותר זה אנשים שהם יכולים, כן, מדרגת הקדושה, מידת הקדושה והמידות שהן קצת קודמות לקדושה, זה היכולת של הבן אדם שהקדושה והדבקות האלוקית היא כל כך איתנה אצלו, כל כך חזקה אצלו, שבמקום שהאדם הוא מושפע, הוא נהפך להיות משפיע. כי במסילת ישרים הוא בנוי בצורה כזאת שהחלק הראשון שלו זה איך האדם מצליח להתגונן מול ההשפעה של החומר עליו. זה החלק הראשון. החלק האמצעי זה שכבר האדם נח מהמלחמה הזאת, הוא כבר עסוק בטוב. והחלק השלישי, כבר איך האדם גואל את העולם הזה. כלומר, איך האדם הוא מצליח לא רק לא להיות מושפע, לא רק להיות עצמי, אלא גם להעלות את כל המציאות. והשיא של החלק הזה, זה הנושא הזה של מידת הקדושה. עכשיו, הרמח"ל, בכלל לא מדבר על מדרגת רוח הקודש, כן? הרמח"ל אומר, קדושה מביאה לידי רוח הקודש, נכון? כן, וההדגשה של הרמח"ל, מה זה בכלל המושג הזה רוח הקודש? זה מה שאנחנו אומרים, שעכשיו אנחנו מדברים, מתחילים לדבר מבחוץ, אנחנו לא יודעים מה זה רוח הקודש, אבל אנחנו אומרים כל מיני דברים מסתובבים לרוח הקודש, שאולי אם פעם נזכר לדבר הזה, נגיד, הנה זה רוח הקודש. אז הרוח הקודש זה קודם כל איזשהו מצב כזה, שאם המדרגה של האדם תמיד, האדם זוכה לפי ההשתדלות האנושית, כלומר, הקדוש ברוך הוא טבע טבע בעולם, שההתקדמות שלנו היא תהיה פר המאמץ שלנו, לפי מה שאנחנו עושים, זה מה שיש. אם אנחנו לא עושים, אין, כלומר, שהמדרגה שלנו היא תמיד נשארת בגבולות העשייה האנושית, כשאנחנו מגיעים למצב של רוח הקודש, זה אומר שהאדם מצליח להתקדם לא בגבולות של העשייה האנושית. יש התערות הדלילה, יש סיית הדשמיה, יש שפע שבא מעבר לכלים האנושיים. זה הציור הראשון שאנחנו יכולים להגיד על רוח הקודש. פה הרב אמר את הדבר הזה, כשהוא תיאר איך מגיעים לרוח הקודש בפסקה ח', אז הוא אמר, מתוך שלמות בניינה ומילואה, היא מרגשת כאן כן בהערה פנימית את האור והטוב, העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה. והיא מתנסית תמיד לעומתם. כלומר, מדרגת רוח הקודש זה שהאדם כבר מגיע לאיזשהו מצב כזה, שכבר נגלה לו משהו שהוא מעבר לכלים של העולם הזה, שכל הזמן היא מתנסית תמיד לעומתם, זה כבר ממגנט אותו להיות שייך לחיות שהיא מעבר למה שאתה עושה. התנועה היא כבר לא תנועה שהיא רק באה מעצמך, אלא זו תנועה שכבר היא מקבלת הערה אלוקית, דחיפה משושמינית כזאת. כן, זה מבחינת המסיעת השרים, כשאנחנו מגיעים למסיעת השרים, זה מה שהמסיעת השרים אומר. תחילתה עבודה, בסופה מתנה. כן, סופה זה, בהגדרות פה זה, כוונה היא, זה קודם כל מדרגה, תמיד שאנחנו מדבר על רוח הקודש, זה מדרגה שהיא מעבר לכלים של הגבולות של העולם הזה. אז אנחנו כבר יכולים לבוא ולהגיד, למה באמת תוספת שבע רוח הקודש גורם לקשר שיש בין הפרטים לבין הכלל? כנראה יש באומה איזושהי סוד כזה, סוד שהאומה יודעת שהמציאות של העולם הזה היא לא כל המציאות. ויש מציאות הרבה יותר עליונה. זה איזשהו דבר שהוא נמצא בגניום הלאומי שלנו. זה יכול להיות קשור למה שהתחלנו את הפרקים של אורות ישראל, שהרב אומר שאין להגדיר את מהותה של בני ישראל בגבולות מיוחדים, אלא יש לה תמיד יסוד האומה, זה כלות נפשה לאלוקים. והסברנו שמה, השם היה הפסקה שהרב מאוד מאוד הרחיב את הדבר הזה, אבל הסברנו מה היסוד של כלות נפשה לאלוקים. הסוד או אחד מן התכונות האופי של אדם מישראל, של האומה הישראלית, שהיא אף פעם לא מפויסת עם המציאות החלקית של העולם הזה. היא תמיד יש בה את החיפוש של הדבר שהוא מעבר. היא לא מתרצה, היא לא מתפייסת במציאות של העולם הזה. התיאור הזה שהמציאת השרים התחיל איתו, שהנשמה היא מן העליונים, והיא תמיד תרגיש, תהיה בעולם הזה בתחושה כזאת שהיא בת כפר, והנשמה אף פעם לא תהיה מפויסת. זה תכונה, כלומר, הדבר הזה שאנחנו עם כזה, שאנחנו נרגיש את זה שאחרי הכל העולם הזה הוא כפר, והוא לא הדבר, הוא לא קיבלתי הודעה, הרב עובדיה יוסף עשה ניתוח היום בצהריים, כן? הרב עובדיה יוסף יצא מהניתוח ברוך השם לחיים טובים. אז למה זה באמת מחבר את היחדים ואת הכלל? כנראה יש איזה משהו בתכונת האופי של כל אחד ואחד מישראל, שהוא לא, הוא לא מתפייס עם המציאות המוגבלת של העולם הזה, וכל פעם כשהוא נפגש עם משהו שהוא מעבר לכלים של העולם הזה, הוא מרגיש שזה שייך לו. כלומר, גוי כאילו, עמים אחרים, כשהם ייפגשו אולי עם משהו שהוא מעבר לעולם הזה, זה יאיים עליהם, יגידו זה מיסטיקה, הם יגידו כל מיני דברים שזה לא ידביק אותם לזה, אלא רחיק אותם מהתופעות האלה. והם ירצו להיאחז בחיים הממשיים, גויים כאילו שייכים למדרגת הדרך ארץ. הם לא! זה לא דבר שמדביק אותם כאומה. יש תופעה של רוח קודש אצל הגויים, ככה כתוב בתנא דבאליהו, אבל תנא דבאליהו מדגיש שהתופעה של שייכות לרוח הקודש אצל הגויים זה רק ברמת היחיד. כל יחיד ויחיד זה חל עליו לפי מעשה. לעומת זאת, כתופעה לאומית, אומר הרב, שבעם ישראל כשקוראים דברים שהם מעבר לכלים האנושיים, זה זה גורם לאומה להתלקט סביב הדברים האלה ולא לברוח מהדברים האלה. זה איזשהו דבר שדווקא מחבר את האומה סביב הדברים האלה. זה, כן.
ראו
את זה בששת
הימים, שהיה
ניסים הגדולים
וזה גרם לכל האומה.
נכון, נכון. עכשיו, מה זה רוח הקודש? מה זה רוח הקודש? אז המושג רוח הקודש הוא מורכב משתי דברים, מרוח ומקודש. אז אנחנו לא יודעים, אז כנראה זה כך, שהקודש, הכוונה היא שיש איזושהי מציאות עליונה, עצמית, נצחית, אינסופית, שהיא נמצאת בהוויה, כן, יש מציאות עליונה נצחית שהיא נמצאת בבסיס ההוויה. זה נקודת הראשית הזאת שאנחנו תמיד מדברים עליה. זה הקודש. כלומר, הקודש זה המציאות העליונה, החיים כשהם נמצאים בצורה העליונה שלהם, בצורה העצמית שלהם, בצורה הנצחית שלהם. זה הקודש. ורוח הקודש זה כשהחיים בעולם הזה, כן, או כשהקודש הוא מתלבש בצורה של רוח. הרוח, כאילו, אנחנו נמצאים בעולם כזה, שאנחנו כל הזמן במתח הזה בין החומר לבין הרוח. הרוח היא כן, אז בעצם אפשר להגיד, כאילו, האדם יש, המציאות שלנו היא נפש, רוח ונשמה, והחלק הנשמתי זה תמיד החלק של הקודש, שהוא נמצא, לא, הוא לא שורה בעולם הזה, הוא תמיד הוא נמצא, כן, הוא יכול, יש לו המון לבושים בעולם הזה, אבל הוא לא שורה בעולם הזה. העולם הזה, אנחנו מנסים לעשות אותו שהוא יהיה מסודר בסדר כזה, שהוא יתאים לחיי הנשמה. אבל הנשמה היא כביכול תמיד מרחפת, היא כאילו כזה, אור מקיף כזה, היא לא נמצאת בפנים, אז זה כאילו כנגד הקודש. ורוח הקודש זה התופעות כאלה שבעולם הזה נהיה חיבור בין הקודש העצמי העליון ובין הרוח שהיא מופיעה בעולם. כן, הרוח שמופיעה בעולם זה רוח הקודש.
זאת אומרת, הרוח המופיע בעולם, הרוח המופיע בעולם זה כאילו כללי, זה... רוח הקודש זה לכאורה, זה גם בישראל זה...
לא, אז הרוח הקודש הזאת יכולה להופיע בכל מיני בצורות שונות. יכולה להופיע רוח הקודש בצורה מאוד מצומצמת, בתופעה גם מצומצמת. יכולה להופיע רוח הקודש במציאות שהיא משנה את כל העולם, או בדבר מאוד מאוד גדול. כן? אז הרב אומר במשפט הראשון פה, על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, מתגדל הקשר שיש בין הפרטים לבין הכלל. אני חושב שההבדל בין סעיף ז' לסעיף ח', שבסעיף ז' הרב יותר מדבר על הופעת רוח הקודש בדברים שקורים באומה. ובסעיף ח', הרב מדבר על הופעת רוח הקודש דרך כנסת ישראל, אבל בסופו של דבר היא דרך היחידים של האומה. כן, דרך היחידים של האומה. אז בסעיף ז' הרב מדבר על תופעות שקורות באומה. בסעיף ח' הרב מדבר על הדברים שקורים אצל היחידים. אז בסעיף ז', מה זה על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה? אז זה כמו מה שישראל התחיל להגיד. שעם ישראל יש לו היסטוריה. ויש לו, הוא מופיע בעולם כאומה. ויש בכל מיני מקומות, בכל ההיסטוריה של עם ישראל, תמיד היה כל מיני תופעות, שזה היה הופעות חיים של אומה, שהם היו לא לפי הכללים הנורמליים, הטבעיים, לא לפי הכלים של העולם הזה, אלא באומה התגלה משהו של רוח ממרומים, כן, שבאה ממקור הקודש, שפעלה באומה כל מיני תופעות. כן, לאבות, כבר מתקופת האבות, אז אצל האבות היה לפעמים הופעות של רוח הקודש. אני אומר אצל האבות, למרות שהאבות היו יחידים, כיוון שהם אבות האומה, אני מחשיב את זה תוספת שפע רוח הקודש באומה. כן, אז אברהם אבינו, כשהוא נלחם במלחמת ארבעה מלכים עד חמישה, אז זה היה תוספת שפע רוח קודש. כלומר, זה היה הצלחה שהיא לא נבעה בכלים האנושיים, אלא זה היה משהו שהוא מעבר לכלים האנושיים. מה?
כלי
נבואה
זה
מדרגה
מעל רוח הקודש, אז אולי אצל
לעבוד
ואצל... אז תוספת
נבואית. כן, גם. ודאי שנביא, שהוא מתנבא לא לעצמו, אלא מתנבא לאומה, זה ודאי יכול להיות, בוודאי זה כלול בתוספת שבו רוח הקודש באומה. בעבוד יש לפעמים, חז"ל אומרים, מצטלג ממנו רוח קודש, שרה בו רוח קודש. בסדר, אני אומר זה. אחרי כן, התופעה הזאת של שאנחנו כאומה, כאנחנו כאומה נאמר, בצורה לא טבעית, העזנו לקחת את קורבן פסח נניח, ולשחוט, לא יודע, אני, כאילו כל דבר צריך לנתח אם זה רוח הקודש או לא, אבל זה עיקרון, זה כל התופעות שהן, שכשהאומה חוותה אותן, היא הרגישה והיא זיהתה שיש פה משהו מעבר לעשייה האנושית, מעבר לכלים הנורמליים, מעבר להתנהגות הרגילה של העמים. למשל, הרמב״ם במורה נבוכים כותב שכל מה שכתוב בספר שופטים, שנחה על השופט שהוא התחיל להושיע את ישראל נניח, או שחלה עליו רוח השם, וכן, על אהוד, וכל שופט ושופט, כשהיה איזושהי מלחמה שנחה על זה, הוא אומר הרמב״ם, זה אחד מהצורות של רוח הקודש. כן, זה עונה על הדבר הזה, שזה היה תוספת שפע רוח הקודש באומה. למה? כי כנראה המצב הטבעי הנורמלי, שמצב כזה, הוא אי אפשר להיוושע ממנו, הוא באופן טבעי, הולך לכיוון של נפילה, או גם אם אפשר להיוושע ממנו, הזמן שאתה יכול להיוושע ממנו, הדרך, התהליכים שאתה צריך להיוושע מהם, היו צריכים להיות תהליכים אחרים, כאילו אם זה לא היה בצורה של שפע רוח הקודש, אז זה היה לוקח יותר שנים, זה לא היה זה, וזה שהשופטים, כל התיאור של הישועות של השופטים, זה שפע רוח הקודש. או אחרי כן כשנבנה בית המקדש ויש את שירת הלוויים, שירת הלוויים, וכל אחד ואחד עולה לירושלים ושומע את שירת הלוויים, אז דוד המלך אומר כל התהילים זה נאמר ברוח הקודש, ונניח כן האומה שבית המקדש בנוי, אז עולים לבית המקדש ושומעים את שירת הלוויים, ו זה שפע רוח הקודש באומה, אז כשהיה את המציאות הזאת, אז היה הרבה יותר קשר בין הפרטים לבין הכלל. כי כל יחיד ויחיד מישראל, הוא, כשהיו שואלים אותו, ממה אתה ישראל? במה זה בא לידי ביטוי? זה שאתה ישראל? היה אומר, תשמע, אני מרגיש שפה בישראל יש לנו חיבור למקור אחר מאשר לכם, לגויים. הנה, אתה יכול לבוא לבית המקדש ותרגיש את ה... או לפחות, זה היה השיח בתוך ישראל, שישראל הרגישו את החיבור יותר לזה, להיותם חלק מאומה, על ידי כל התופעות האלה. טוב, נכון, נכון, צודק, אז ככה בכל הדורות כולן, היו תופעות שונות של שפע רוח הקודש, וצודק ישראל, שאנחנו באמת סוברים, שגם עכשיו בדור הגאולה, יש כל מיני תופעות, כל מיני אירועים שקורים באומה, שהם שפע רוח הקודש. כן, עכשיו, יש גם שפע רוח הקודש בבתי מדרש, כן, הבית יוסף כתב, שכשהוא לימד, כשלמדו איך הבית יוסף תיאר את התיקון ליל שבועות שם, שהגיע למצב כזה, שהוא הרגיש שהתורה, שלא הוא מדבר מגרונו, אלא רוח הקודש מדבר את גרונו. כן, יש הרבה פעמים בשוטים. רוח הקודש הופיע בבית מדרשנו, יש ברייבד, בהשגות של הרייבד, על הרמב״ם, כמה מקומות שהרייבד כותב שזה נגלה לו ברוח הקודש, נכון? יש כאלה, כמה רייבדים כאלה זה. אז יש תופעות של רוח הקודש, אבל זה יכול להיות שזה לא מוגדר. אני חושב שכן אולי זה, כלומר, תופעות שהן עוזרות לגילוי תורה שבעל פה, אני כן הייתי מגדיר את זה כחלק משפר רוח הקודש באומה. כלומר, כל דבר שהאומה יודעת עליו, וזה לא זה שזה משהו אצל היחיד. כלומר, בסעיף חטא הרב ידבר על מדרגת, המדרגה היחידאית של בני אדם. יכול להיות שהיו לנו צדיקים, בטוח שהיו המון צדיקים מסתרים כאלה, שהם הגיעו למדרגת רוח הקודש, והרב אומר שזה בא להם דרך כנסת ישראל, והם גם הזרימו חיות מיוחדת לכנסת ישראל. אבל זה לא תופעות, כי יכול שהם חלק מהאתוס הלאומי שלנו, זה לא חלק ממה שהאומה, מהנכסים של האומה. זה בסעיף זין הרב מדבר על זה, נכסים של האומה. זה מה שגם ישראל אמר, שאנחנו בבית מדרש שלנו סובר, שגם תופעה כמו הכרזת המדינה, שהיא תופעה שאנחנו מרגישים ואנחנו מנתחים אותה, שהיא לא, המדינה, מדינה רגילה לא יכולה לקום ככה, רק מדינת ישראל יכולה לקום עם בצורה הזאת שהיא קמה, עם תעצומות, הרוח, כמו שאנחנו צריכים לקודם לזה, זה נקרא שפע רוח הקודש. באומה. אז עכשיו זה שהיה כזה דבר, ואנחנו זוכרים איך שקמה מדינת ישראל בצורה הזאת, זה גורם לזה שבדור שלנו הקשר בין הפרטים לבין הכלל הוא, כן, הוא בנוי יותר. אדם יכול יותר להיות מזוהה עם זה. כלומר, יש הבדל בין אם סתם יש לנו מדינה, לבין אם אנחנו חושפים את הדבר הזה, שיש למדינה הזאת תופעות של המון המון סייעתא דשמיא והמון המון שפע רוח הקודש, שזה עושה עוד יותר קשר בין הפרטים לבין הכלל. זה מה שגם ישראל אמר, ששת הימים זה היה מלחמה כזאת של התעוררות, של הרגשה של שפע רוח הקודש. אולי הפצצות כורה אטומי וכל מיני דברים שבאמת יכולים להיות ביטוי לשפע רוח הקודש באומה, שהוא מגדיל את הקשר שבין הפרטים לבין הכלל. טוב, אנחנו בעזרת השם,
אני מייחס את הכלל בתור לאומיות, כי
באומה, אני אומר, הופעות שונות שהם בונים את האומה. שמה הכוונה? האומה היא נבנית גם מתופעות טבעיות, מסייעתא דשמיא, שלא מרגישים בשפע רוח הקודש, אבל יש, כן, זה מה שהתחלנו להסביר, שאחד הדברים הבסיסיים של רוח הקודש, שזה מעבר לכלים הרגילים. זה לא איך שהאומות הרגילות האחרות נבנות, אלא זה בניין מיוחד שהוא נעשה מעבר לכלים האנושיים. זה שפע רוח הקודש באומה. טוב, אנחנו בעזרת השם, שבוע הבא נגמור את סיום.